2 ו-3 בא אליי תלמיד ואמר לי משפט כזה שמאוד חדר לליבי. הוא אומר לי, הרב חושב שאנשים מתקלקלים בצבא, ורוב האנשים, מה יש להתקלקל בצבא? רוב הזמן נמצאים או בקש בשושכם, או מתרוצצים על הגבוהות, או שומרים בלילות, אי אפשר להתקלקל שם. הסיבה העיקרית שבגללה אנשים בסופו של דבר נשחקים, נמחקים, נעלמים, זה בגלל מה שקורה במוצאי שבת של שבת שיוצאים הביתה. כך הוא אמר. מה שקורה לתלמידים באותם מוצאי שבת שהם יוצאים הביתה, זה הסיבה מספר אחת למה שנקרא שחיקה. כמובן שזה הקדמה במובן הטכני של המילה, אבל בעצם מה שהוא רצה לומר זה שהיום מספר אחד שלנו, שבעצם אויב מספר אחד של מדינת ישראל, זה המלחמת תרבות שמתחוללת כאן ועכשיו. אני בשנתיים האחרונות הורדתי את הכפפות, שאני רואה מישהו הולך ככה עם שערות ארוכות, אני אומר לו, למה אתה החלטת להיות משת"פ? משת"פ? אני משת"פ? כן. אני משתף פעולה עם האויב הכי מסוכן של מדינת ישראל.
אני אוהב את מדינת ישראל, אני אוהב את
עם ישראל. תנתח את האירועים שקורים היום במדינת ישראל, תלתח את התהליכים שהחברה הישראלית עוברת ב-30-40 שנים האחרונות, מה הגורם מספר אחד לרוב הכישלונות המוסריים, התרבותיים, הפוליטיים, החברתיים של מדינת ישראל? זה העובדה שחלק גדול מהחברה הישראלית הוא לאט לאט נשטף באופן טוטלי על ידי כל תפיסות העולם וכל התרבות של העולם המערבי. זה הסיבה מספר אחת. בסוף אתה מתווכח איתו על ארץ ישראל, בסוף אתה מתווכח איתו על אחדות עם ישראל, בסוף אתה מתווכח איתו האם בתי דין רבניים צריכים להיות אינסטנציה נפרדת או בתוך הבתי משפט ועוד כל מיני דברים כאלה. אבל אלה רק סימפטומים, אלה רק התוצאות של המחלה. המחלה היא מבני שיש במדינת ישראל אנשים שהמילה יהדות ויהודי ותרבות יהודית הפכה אצלם למקסימום סמל המנורה של המדינה, לא הרבה מעבר למדינה. בפועל הם חושבים כמו אמריקאים ואירופאים, הם מרגישים כמו אמריקאים ואירופאים, ומה שהעיקר, הם חיים בדיוק כמו באמריקה ואירופה. הם צורכים את אותה תרבות שאמריקאים ואירופאים צורכים. הם מרגישים את אותם הרגשות, הם שואפים את אותם שאיפות. מקסימום נשאר להם יום אחד בשנה, שגם אז הם חוגגים אותו בסגנון אמריקאי, עם מנגל או עם פטיש אוויר, שזה הכל מיובא מארצות הברית, אלא הם שמים סמל המנורה. תראו, מתחת לפני השטח מתחולל הדבר בלי ויכוח, בלי פלפול אינטלקטואלי, בלי שמישהו צריך להוכיח שיש אלוקים או אין אלוקים. דרך התרבות הכל נכנס בו. לא צריך להתווכח, לא מתווכחים איתנו, לא מוכיחים לנו ש... פשוט לאט לאט מרגילים אותנו לחיות כמו אמריקה, לחיות כמו הגולים. אחרי שאנחנו נחיה ככה, בסוף לאט לאט גם השכל יסתדר. והתוכנית הזאת מצליחה יוצא מן הכלל. תראו, נתתכם לקרוא מאמר שכתב שמואל שניצר לפני כמעט 40 שנה. נדמה לי שהוא מציין שאמר שנת ה-17 למדינת ישראל. שנת 64. לומר את האמת, ושם שמואל ניצר בוכה. תמיד חשבנו, כן, אז עוד היה בשנים הקרובות לקום המדינה, להקים מדינה שלנו, יהודית, עצמאית, ריבונית, תהיה פה תרבות ישראלית מקורית. האמת היא, שמואל שניצר הוא באמת מסכן. כי מה זה תרבות ישראלית מקורית לאדם חילוני? מה זה תרבות ישראלית מקורית? כשא' ב' יהושע כותב את ספרו בזכות הנורמליות ויוצא שם במלחמה נגד עם סגולה ונגד עם בחירה ונגד התורה ונגד המצוות, ובסוף הוא עצמו שואל את עצמו, אז מה הייחוד שלנו? הוא אומר, הייחוד שלנו, כל אנו מיוחד. הצרפתים המיוחדים בזה שהם שונים מהאנגלים, והגרמנים שונים בזה שהם שונים מההונגרים, ואנחנו גם כן שונים. מה מיוחד בצרפנים? יש להם שפה אספסית, יש להם מגדל אייפל, יש להם את הסורבון, ויש להם דמויות כמו ז'אן דארק וכו'. גם אנחנו. מה הוא כותב? אני לא מצחיק. יש לנו פלאפל, יש לנו ריקודי הורה, ואנחנו באמת רוצים להיות מדינה ים תיכונית, שאנחנו נפתח לנו סגנון תרבותי ישראלי, הורה ופלאפל וקוקו. מעניין. אני רוצה לגלות משהו על אוזנו של א' ב' יהושע. גם בצרפת מתנהל קרב נסיגה של המסורות הצרפתיות מול הגל הכלכלי הבידורי ששוטף מארצות הברית עם כל אמצעי התקשורת וכל אמצעי הפרסומת, וגם שם הם בקרב נסיגה. לא נשאר, מתחיל לאט לאט. וכל הגאווה הלאומית הצרפתית נלחמת בשביל לשמור את הז'אנר של השנסון הצרפתי מול כל הקליפים מארצות הברית. ובדרך כלל ללא הצלחה. אז ההורה שלנו, ראיתם פה איפה אגב עובדים הורה? באיזה מועדונים בעיר או בקיבוץ אפילו עובדים היום הורה? שמעתם איזה מקום? ספרו לי, זה מאוד מעניין. דוכני פלאפל באמת שרדו בכמה מקומות אחרי שהמקדונלדס כבשו את כל השוק, וה... אני לא בקיא בכולם שם, גרבר, לא זוכר, כל ה...
ברגר.
איך?
ברגר.
ברגר.
ברגר
ועוד כל מיני. אז נדמה לי שאולי שם ליד שברחוב בן יהודה שם יש עוד פלאפליאדה אחד, וגם ליד שוק הכרמל בתל אביב יש איזה דוכן אחד פלאפל שעוד לא נסגר. רבותיי, זה הקרב. הקרב של שמואל שניצר הוא קרב אבוד, מפני שבעצם אין לו אלטרנטיבה, שהרי החילוניות ביסודה זה עזיבת התרבות הישראלית לטובת חיקוי התרבות הגויית. זה מהותה של החילוניות. כל סופי ההשכלה שיצאו למלחמה נגד הדת, הם לא הביאו מקורות מהתרבות היהודית נגד הדת. הם הביאו את כל דברי דרווין וספנסר וכל הסופרים והסרטר וכל הסופרים הפילוסופים הגויים המערביים נגד התרבות היהודית. אמנם היה שם יהודי אחד שקראו לו אחד העם, שהוא המציא משהו מיוחד, משהו יצירת פלא, תרבות יהודית שנשענת על כל המסורות התרבותיות של עם ישראל, בלי אמונה, בלי אלוקים, בלי מצוות. זה המצאה מעניינת שעד היום יש כמה דינוזאורים שמלמדים אותה, כמו בסמינר אפעל, בסמינר אורנים, מוקיצורים שמעתם, ועוד כמה דינוזאורים מהדור הקודם של אחד העם, שבעקשנות רוצים לומר שאפשר להמשיך את האהבה לדברי הנביאים ולחוכמת חז"ל ולמסורת המוסר היהודי הקדום בלי אמונה, בלי מצוות, בלי רת שמיים, רק איזה פולקלור יהודי עממי שהתגבש מהלך הדורות. זו הייתה אשליה מתוקה שמשרד החינוך של מדינת ישראל הלך על פיה בתחילת שנות קום המדינה, ובבתי ספר חילוניים למדו גמרא ותנ"ך ומסורות יהודיות, לא נשאר מזה כלום. כי אם כל הדברים האלה זה פולקלור, אם אין פה אמונה, אם אין יראת שמיים, אם אין אמון שזה דבר אלוקי, איזה מחויבות יש לי לפולקלור מלפני 2000 שנה? שהרי אני כל הזמן שומע הרצאות כמה שהוא פרימיטיבי וכמה שהוא מפגר וכמה שהוא לא נאור וכמה שהוא דוחק את מעמד האישה וכמה שהוא לא מוסרי וכמה שהוא זה. איזה מחויבות יש לי כלפי? התמוטט. אין דבר כזה היום. יראו לי בית ספר אחד במדינה שהצליח לחנך נוער לאהוב את התנ"ך ולאהוב את חוכמת חז"ל כבסיס לתרבות היהודית, שזה הייתה תורת אחד העם. אין אחד כזה. אני הייתי פעם נוכח בפגישה מאוד מעניינת לפני איזה 25 שנה שהתחילה ההתמודדות של התנועה הקיבוצית. היה שם יהודי חכם, יהודי יקר בשם נחמן רזנבל, לא זוכר בדיוק, שהיה יושב ראש ועדת החינוך בכנסת, והוא הרגיש שהתנועה הקיבוצית עומד לפני התפרקות, והוא ניסה עכשיו אולי להציל אותה על ידי חיבורה יותר למקורות יהודים. והוא פנה אז למרכז הרב, ביקש לעשות מפגשים בין אנשי החינוך והתרבות של התנועה הקיבוצית לבין רבנים מרכז הרב. פנה למרכז הרב כי זה, חשב, זה היהדות הכי קרובה אלינו. וקיימנו שורה של מפגשים. היה שם מפגש אחד מאוד מעניין. קם שם יהודי בשם יוסלה בר הצום. זה שאחראי על כל לימודי היהדות בסמינר אפעל של התנועה הקיבוצית. עד היום אני חושב, הוא שם הרבה. ונתן לנו חצי שעה הרצאה אחת עמי. הוא אומר, חבר'ה, יש בינו כל כך הרבה משותף. אנחנו אוהבים גמרא, אנחנו אוהבים תנ"ך, יש לנו אמון בחוכמת חז"ל. בוא נלמד זה ביחד. למה אתם מתעקשים דווקא שיש אלוקים? אני לא מאמין שיש אלוקים. אבל אני חושב שהגאונות היהודית יצרה פה יצירות נפלאות. בוא נלמד אותה. מה אכפת לכם שאני לא מניח תפילים? מה אכפת לכם שאני לא מקיים מצוות? אני לא מאמין למצוות. כבר עבר זמנה. ואחרי המצוות יש חוכמה מוסרית שאני גם בעד זה שנלמד אותם. בואו ניקח את הבסיס המשותף בינינו ונלמד את זה. נשמע מאוד חיובי, מפתן. הוא גמר את הדיבור, ואז לפני שאף אחד מאיתנו אמר שום דבר, הצביע יהודית בשם שמואל פרלמוטר, שאז הוא היה מזכיר התנועה הקיבוצית, מזכיר התק"ם, ואמר לו, יוסלה, תראה, אנחנו עכשיו עושים מפגש רציני, זה לא הרי דוקה, אנחנו רוצים באמת לברר. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, מאיפה אתה יודע גמרא ותנ"ך ואוהבת חז"ל? הם לא יודעים, אנחנו כולנו יודעים. אתה למדת את זה בישיבת עץ חיים, נכון? משם הבא, אחרי שחזרת בשאלה, הבאת לנו את כל האינפורמציות האלה. לא בקיבוץ למדת את הדברים האלה. כמה בני קיבוצים יש לך תלמידים שהצלחת להדביק אותם באהבת הגמרא, באהבת התנ"ך, ביחס של הערצה לחוכמת חז"ל? בוא תגיד לי מספרים, אתה כבר עובד במקצוע הזה 20 שנה. כמה בנים יש לך? לא בנים שלך שאני מכיר אותם ואני יודע שהם לא כאלה. לא, בסדר, בנים הולכים נגד אבא. כמה בנים בתנועה הקיבוצית יש לך? הוא אמר, מספר עגול. מספר עגול מאוד. אז אומר לו שמואל, אז על מה אתה מדבר? אומר, תראה, אני אמרתי לכם שצריך יותר שעות, זה בגלל שאתם לא יודעים מספיק שעות, ויש לי איתכם ויכוח הרבה שנים, ולא עושים מספיק שעות, וזה היה שעות, אני צריך להתווכח שם. אנחנו ישבנו בצד, לא דיברנו. לא היה צריך להתווכח, אפילו לא ישבנו בצד, ושאלנו את עצמנו מתי מישהו יקום יגיד מסקנה. בשנת תשין יוד א', תשין יוד ב', 54-52, כתב פרופסור לספרות בשם באור קורצווייל, אוניברסיטה העברית בירושלים, אמר גדול אחד העם, אמר, אני לא מצליח להבין איך כולם מעריצים אותו. מבחינה פילוסופית הוא אוויל גמור. איך אפשר לקחת יצירה גאונית כמו התנ"ך? איך אפשר לקחת יצירה גאונית כמו התלמוד, שני יצירות שהוקמו במהלך של דורות על ידי אמונה גדולה ולוהטת עד כדי מסירות נפש, ולחשוב שאפשר לחנך ואפשר לגרום לאנשים לאהוב תנ"ך ולאהוב תלמוד בלי אמונה, בלי אלוקים. קח את הנשמה מהכל, תהפוך את זה לגוף מת, ואתה חושב שאתה יכול עם זה להחיות? אני לא מתווכח איתו כרגע אם צודק או לא צודק, אם יש אלוהים אין אלוקים. מבחינה פילוסופית, פרופסור בר קורצווייל, מבחינה פילוסופית, איך אתה יכול לקחת? זה כמו שתנסה ללמד תרבות סינית בהולנד. בלי גאווה סינית, בלי כל היחס הנפשי לתרבות הסינית, רק תגיד, זה מאוד מעניין. כמה תלמידים לומדים באוניברסיטה המרכזית של אמסטרדם תרבות סינית? אף אחד. אולי שלושה. כן? איך אמר לי, שמעתם פה, במקום אחר, אוניברסיטת בר אילן, סגרו את הפקולטה לתרבות סינית. מה לעשות, יש שם רק שלושה תלמידים, עקב קיצוצים, פרופסור בעל שם עולמי שלימד תרבות סינית, נשאר מובטל, חסר פרנסה, כי באוניברסיטת בר אילן סגרו את הפקולטה. מה לעשות, מדינת ישראל יש רק שלושה אנשים שרוצים ללמוד תרבות סינית. אבל אם כל סופרי השכלה הסבירו לעם ישראל שהתנ"ך והחזון הנביאים זה כמו סינית, אין לזה שום בסיס, זה לא שלנו, אנחנו לא מאמינים בזה, אין אלוקים ואין מצוות, איך הם חושבים שאחר כך אפשר לחנך על זה את הנוער? לכן, המאמר של שמואל שניצר זה קרב אבוד. כי מעולם העולם החילוני לא הציב תרבות אלטרנטיבית. נכון? איך הוא היה צריך לבנות את המדינה, אז הייתה לו תרבות. תרבות של עבודה זה תרבות. הייתה תרבות של עבודה. אתם לא זוכרים את זה, אני זוכר את זה בתור ילד.
את הגאווה של הפלאח, שהוא עבד 12 שעות רצוף, ו-13 שעות רצוף, ועשו תחרות, מי עובד יותר שעות? זו שאלה תרבותית. אם יש פה עוד קיבוצניק, אז הוא, אולי יש מקומות שזוכרים או שמעו על דבר כזה. היה תרבות של אומץ לב צבאי. היה תרבות. והקיבוצניקים הלכו לצבא, זה היה שאלה תרבותית. ולכן הקיבוצים היה להם תקופה של פריחה, כי היה להם תוכן תרבותי שהחזיק אותם. מסירות נפש על ארץ ישראל ועל עם ישראל, בהתיישבות ובצבא. אבל כשזה נגמר, כבר הקיבוץ מבוסס מבחינה התיישבותית, ותן לטרקטור עם המחשב לעבוד למקומך. אז ולגבי הצבא, יש כבר ויכוח על השטחים וכו', זה כבר לא שאלה קיומית. אז עכשיו השאלה, מהי התרבות שמחזיקה אותה? לפני איזה 8 שנים לקחנו את כל המכינה לשבת שלמה בקיבוץ בית השיטה. בא שם עוד דינוזאור, אריה בן גוריון, אחיין של דוד בן גוריון. ואז הוא היה בין 75 וקרוב ל-80. וסיפר לנו בהתרגשות שהוא כתב מחדש הגדה חילונית לקיבוצים, ולקח אותנו לספרייה מפוארת, והראה לנו איך שהוא בנה את כל החגים לקיבוצים, ואיך שהוא מלמד את הקיבוצניקים יהדות ומוסר עברי, ואופנים שונים לחגוג את החגים, והראה לנו שם את כל הקירות וכל זה. אחרי שהוא גמר את הכל, אחד התלמידים, לפי תומו, שואל אותו, כמה תלמידים יש לך? אתה כבר אדם מבוגר? מי הם האנשים שמפיצים את הרעיון שפה בארכיון החגים בכל הקיבוצים? מספר עגול. אפס. המסכנים, התלמידים, אין להם רחמים כלפי הבן אדם, הוא יודעים קרוב ל-80 כבר, השנתיים לפני שהוא נפטר. אומרים לתלמידים, נו, אז אם אתה במשך 40 שנה מנסח לחנך לקיבוצים לדבר הזה, ואתה לא מצליח, אולי כל זה לא נכון. טוב, נגיד יודעים שמונים דברים כאלה, זה פשוט התעללות בגבייה. אז הוא התחיל להגיד, לא, אני ביקשתי עם סון עמר, ואני ביקשתי ממנו שייתן לי אמצעים וכסף ושעות, ואני אראה שזה אפשרי. טוב, הוא לא הספיק להראות שזה אפשרי. אכן, בן שמונים. אבל אנחנו, שגם אנחנו נעמד באותו מצב מביש, שאין לנו מה לעשות עם הזמן הפנוי, ואין לנו תרבות משלנו, וכשאנחנו רוצים לבנות חיים תרבותיים, כל מה שיש לנו זה ללכת לבתי קפה, לשמוע מוזיקה גויית, ולאט לאט לצרוך את כל התרבות שלהם, זה פשע בעלים. זה שיתוף פעולה עם האויב הכי קשה של העם היהודי ושל מדינת ישראל. אנשים חושבים שתרבות זה כזה משהו סתמי. זה לא מבטא השקפת עולם. זה שטויות. שום אדם אינטליגנטי לא מאמין בדבר הזה. ג'ון לנון, כותבים על הספרים היום. איזה מהפכה תרבותית הוא חולל בעולם כולו. אלוויס פרסלי, נכתבים עליו ספרים היום. אביב גפן. האנשים האלה יש להם השקפת עולם מאוד מאוד ברורה. הם מטביעים אותה בשירים שלהם, והם מוכרים לך בשירים שלהם את השקפת העולם. אלא מה? בשיטה מיוחדת. אם הוא היה בא הנה במכינה לוויכוח אידיאולוגי,
על יחסו לצבא, ושמתבטא בשלט, אתם יודעים, ניב גפן הלך הרבה שנים עם קבוצה שכתוב עליה טוב למות בעד עצמנו. הוא כמובן לא שרת את זה. אז אם הוא היה מעיז להיכנס כאן ולערוך איתנו דיון פילוסופי להשקפתו, לא מגרשים אותו פה בביתה. הוא עושה דבר אחר. כותב שירים. שר אותם ברגש עצום, בכישרון מוזיקלי נדיר, וסוחף אותך אחריו. בלי שאתה בכלל מתווכח. ואתה יודע בעל פה כל מילה. אתם יודעים מה? אני שואל שאלה פשוטה, תענו בכנות, אני לא אזרוק אף אחד במחינה. כמה אנשים פה יודעים מסכת אחת של משנה בעל פה? ירימו את היד. או תרימו, שנראה. בסדר. מקסים. כמה אנשים פה יודעים פרק אחד של משנה בעל פה? פרק אחד מהתחלה עד הסוף בעל פה. תרימו גבוה. ראיתם? כמה אנשים פה יודעים בעל פה שיר של אביב גפן? ירימו את היד גבוה. כמה אנשים פה יודעים בעל פה לא פחות מ-20 שירים, ירים אותה עד גבוה. שירים לא רק של אביב גפן, של כל הז'אנר החדש של המוזיקה המודרנית. אני יודע, רגע, אחר כך נזדור. אפשר להוריד את הרויאן. רגע, אני אתן לכם לדבר, אל תפחדו. רגע. אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים, רק קודם תשמעו אותי. תקשיבו למשפט שאני נדמה לי שכבר שמעתם אותי אומר לפטינקטי. האדם הוא מה לכתוב פה?
פטינקטי.
יופי. זה לא אני המצאתי, זה כתוב בחז"ל מסכת נידה, והמהר"ל בדרוש שלו לשבת תשובה מסביר. יש באדם פוטנציאל, אבל בסופו של דבר מה שיוצא לפועל ומה שחי בו זה הרשמים שהוא נפעל מתוך המציאות שהוא חי בו. כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא שומע, כל מה שהוא מדבר, כל מה שהוא חווה, זה עכשיו חלק ממנו, מהמהות שלו, מהתחושות שלו, ההכרתיות והדת הכרתיות. מי שחושב, אם הוא חוזר שיר של אביב גפן 100 פעמים, ואתם יודעים שחזרתם לשירים שלו יותר ממאה פעמים, השיר הזה לא משפיע עליו, הוא אידיון גמור, סליחה בן המילה. אין דבר כזה, לא יכול להיות. דברים שאתה אומר אותם, ואתה אומר אותם בהתרגשות, ואתה חוזר עליהם בהתלהבות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והם שוקעים בך, לחשוב שהם לא משפיעים עליך. תלך לכל פסיכולוג מתחיל, תלך לכל אדם שעוסק במדע הנפש, יגיד לך, אין דבר כזה, לא קיים דבר כזה בעולם. עכשיו תבינו, זה לא דבר חסן. שנים שאתם צורכים את הציאליד הזה, שנים, לאט לאט, בטפטוף כאן, מכיוונים שונים, שירים שונים, מושגים שונים. אתם חושבים שזה לא מתמר אתכם? אתם חושבים שזה לא פוגע בדמיון שלכם? אתם חושבים שזה לא מעצב תחושות הכרתיות? אתם חושבים שזה לא מעצב את הציפיות הנסתרות שלכם? את התחושות האינטואיטיביות שלכם? את השקיקות שלכם? את השאיפות שלכם? את הדמיונות שלכם? אז אתם לא מבינים על מה אתם מדברים. אין דבר כזה בעולם, לא יכול להיות. האדם הוא פנקס. חוויות שהוא עובר אותם, ועובר אותם ברצף, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, הן לאט לאט מחלחלות ושוקות, עד שהן הופכות להיות חלק מהבן אדם. אני מדבר פה על 3 תחומים, כדי ש...
לא יהיה תרמוס בדבריי. התחום הראשון, אני קורא לו התחום ההשקפתי. ההשקפה. אני אומר לך, אני מוכן, אם מישהו רוצה, זה דבר כל כך פשוט. מה? אני אומר שהשירים משפיעים בשלושה תחומים. התחום אחד בתחום ההשקפה. אם אתם רוצים, אני מוכן לקחת שירים לדוגמה ונתח יחד איתכם, אבל אני חושב שאתם מספיק אינטליגנטים. אתם יכולים לקחת, כל אחד יעשה לעצמו תרגיל פשוט, יבחר לעצמו חלק מהשירים שיודע בעל פה, ויתבונן בהם, ויראה שאין בנו השקפה. על ההבדל בין יהודי לגוי, על היחס למלחמה, על היחס לדת, על היחס ליהדות, על היחס לארץ ישראל, על היחס לממשלה, על היחס להמון דברים. יש בהם השקפה. והשקפה הזאת, יכול גם השקפה סתם. ישכב סתם ככה לגב. לשבת על המקל, רגל פה, רגל שם. זה השקפה. זה השאלה למה אני משתוקק, למה אני חושב, למה אני רוצה, מה זה נקרא לעשות חיים. מי שלא מבין מה שאני מדבר, אני מוכן לקחת באחד ההזדמנויות הקרובות, להיכנס לשיר, לקחת כמה שירים ולהראות לכם. כל השירים האלה הם ביטוי של השקפת עולמו של מי שכתב השיר. זה מחלחל בוודאות. הדבר השני זה הזוהמה. רבים מהשירים אתם חוזרים עליהם בהתלהבות, הרבה פעמים בשכל אתם יודעים שלא בסדר. אם ישאלו אתכם מותר לדבר ככה, אתם עצמכם לא תדברו ככה אף פעם. אבל כיוון שזה המילים של השיר שאתם אומרים את המנגינה שלו, אז אין בעיה אם אני אומר את זה תוך כדי, כי אני לא חושב על המילים, אני רק חושב על המוזיקה. אבל קורה דבר חמור, לא רק שאתה אומר את המילים האלה, אתה אומר אותם במצב פסיכולוגי של התרגשות, של שמחה, של התפעלות, ואז המילים האלה נחקקים אצלך בלב הרבה יותר עמוק. עמותיי, שלא יש כל זה יוצר בנפש שוקות, תאוות, יצרים, אבל מה שהכי חמור, כי יצרים יש תמיד, גם לי זה היה יצרים, דמיון. מה אדם מצפה מהחיים? מה זה נקרא לחיים? משברים שיש היום בחיי הנישואים. כל כך רבים הולכים ומתרבים, מה אתה חושב זה בא? והפער שיש בין ההיבט של חיי הנישואים ובין כל מיני דמיונות שאנשים חולים בהם. אנשים מתחתנים, הם ספגו להם בלב כל מיני דמיונות של אנשי זבל, שהשקיעו להם בלב כל מיני דמיונות, מה זה אהבה ומה זה רומנטיקה ומה זה חתונה ומה זה זה. ואחר כך הם בונים משפחה, פתאום משפחה מורכבת מהרבה דברים אחרים שמעולם חשבו על זה, מעולם דיברו על זה, ואין בה את כל אותם ריגושים מופלאים שהם שרים אותם בהתלהבות כבר שנים. ופתאום יש משבר נוראי אצל הגברים ואצל הנשים, אצל הבנים ואצל הבנות. יש אנשים שבגלל זה לא יכולים להתחתן, כי פתאום ברגע האחרון הם רואים, יש שם תופעה, אני לא יודעת כמה אתם יודעים, בחורים מהציבור שלנו בגילאים 30-30 פלוס לא מצליחים להתחתן, לא בגלל שאין בנות, כי במקביל גם יש המון בנות מסכנות בגיל 30-30 וכמה לא נוסו. אבל חלק מזה, זה לא הכל, אבל חלק מזה זו אותה זוהמה ששקעה בלב על ידי שנים של המוזיקה הזאת, ויצרה בלב דמיונות וציפיות ומחשבות כאלה שאתה לא יכול להשתחרר מזה. זה חלק ממך, זה אתה. אתה משוכנע שזה מה שאני רוצה. ואני רוצה לכתוב פה גם עוד מילה חשובה.
נו באמת.
אתם לא מבינים שסתם זה תרבות? זה תרבות. יש אנשים באים אליי עם שירים, אין בהם אף מילה גסה, ואפילו אין בהם השקפה שמאלנית. עם הנפיים של באו ופה קבור הכלב, והכל בדיחה וצחוקים וזה וזה, וזה מאוד עלי את לסמח, למה לא? כי החיים זה לא סתם. כי זה גופה. אחד הכישלונות המוסריים הכי גדולים, שאדם חושב שהחיים זה סתם. חיים אגב זה דבר מאוד רציני, שצריך להתייחס מאוד ברצינות לכל דבר שעושים. זה לא אומר שאפשר לסמוח, אבל גם שמחה היא לא סתם. זה בדיוק העניין. שמחים על דברים מהותיים, שמחים על אמת, על מצוות, על חסד, על טוב, על ברכה, ולא על סתם, על דמיונות. אני מעריך שהציבור שיושב פה לא הגיע לזה, אבל לא במקרה היום, אני לא יודע אם אני מותר להגיד את המילה רוב, למרות שאני חושב שזה המילה רוב, אבל בוא נגיד, הרבה מאוד מחניכי הסתם הם דואגים שיהיה הרבה סתם. מזה נובע שקרות, ומזה נובע סמים, מזה נובע ההתמכרות האינסופית לכל מיני ריגושים שאין בהם כלום. למה? סתם. אני אומר לכם, אני מסכן כזה, ישיב לי מצמצם, חסר אופקים, הרבה שנים כבר לא פגשתי, אבל לפני סיפר כמה נושא בזה, לפני כמה זמן, נאלצתי להגיע לחתונה משפחתית, וראיתי בעיניים שלי את הסתם הזה, אני אומר לכם, עמדתי בהלם. לא יכולתי להאמין, לא יכולתי להאמין למראה נאצה. איך אנשים רציניים, דוקטורים, רציניים ביחידות קרביות, טייסים, אנשים חבורה לנשי חוץ, שעות, ופולחן הסתם, פולחן. זה עצמו אסון תרבותי, מוסרי, יהודי שאין דוגמתו. כל זה הוא עושה מעקב. הוא לא עובר דרך הראש ומתווכח איתך, כי פה יש לך נשק. כל זאת גדלת בשביל התיכונית במקומות, וכן עכשיו אתה למדת מכינה בכלל, אתה יש לך, יתחילו פה להתווכח איתך, יכול שתוכל להדוף אותה. הם באים מהגף, ישר פנימה, לבטן, הם גורלים ככה. זה תחושת בטן. אני מתווכח עם מישהו, תופעה חדשה, מאוד, מאוד מעניינת. במחסומים הראשונים, כשהתעסקתי עם חבר'ה שלבטו בעמדתי לחילוני, אז היו לי הרבה מאוד לילות ארוכים של ויכוחים אידיאולוגיים, מה שנקרא הדור הבוקר. וגם נהניתי, וגם היה לי הצלחה. כלומר, באו הרבה אנשים עם הרבה מאוד טענות, והרבה מאוד חוסר הבנה, והרבה מאוד כעסים על הדת. וישבנו ודיברנו, דיברנו אחד על אחד, והתיישבה על הדת. בשנים האחרונות, יש משהו חדש. נוגע של אנשים, אבל החלטתי לא להיות את זה. שיותר למה. החלטתי. אמרת לי כבר החלטתי. אבל עכשיו אני שואל, למה החלטת? יש לך איזה קושייה, יש לך איזה בעיה, יש לך איזה שאלה? לא, אני מרגיש בבטן שזה לא בשבילי. הוא צודק. כלומר, הבטן שלו, הגוף שלו, הנפש שלו, כל כך ספוגה מזה, הוא כל כך מלא מזה, זה הכל סותר את האמונה, סותר את הדת. עד שהוא כבר לא יודע להגדיר לעצמו למה ואיך ואיפה. הוא רק יודע זה לא בשבילי. כלומר, איך שאני היום, התחושות שלי, השאיפות שלי, התשוקות שלי, הדמיונות שלי, הציפיות שלי, מעצמי, מהחיים, מה שאני רוצה מהחיים, זה 180 מעלות הפוך מדעת, מה אתה רוצה ממני? זה לא מתאים לי. נגמר הדיון, אין דיון בכלל. זה לא שאלה אידיאולוגית, זה לא שאלה פילוסופית, זה לא שאלה רוחנית, זה לא נושא לדבר. האויב עשה איגוף, במקום להגיע דרך הראש ולהיכנס לקרבות, נכנס מלמטה, מהבטן, אל הלב, כבש את כל היעדים החשובים, אחר כך כבר המוח לא חשוב. היה לי פעם, אני תכף אתן לשאול שאלות, אני רוצה לספר עוד סיפור אחד. היה לי פעם בחור, למד פה, אחד המחזורים הראשונים. הוא רציני, מוכשר, עבד פה טוב. התגייס, היה קצין, יחידה מוכרת. ויום אחד אני ראיתי שהבחור מפסיק לבקר כאן. אכלתי קצת להתעניין, אמרו, כן, הוא כבר לא כדמון שלשום. עברו עוד כמה חודשים וכבר קיבלתי דיווחים שהבחור מסתובב בלי כיפה. קשרתי אליו פעם אחת, אמרתי, שמע, אין לי זמן וזה, טוב. זהו, נפל. גמר את הצבא. חצי שנה אחרי הצבא הוא בא אליי הביתה. אומר לי הרב, אני כבר לא יכול, תציל אותי, אני כבר שנה וחצי מתעמת להיות חילוני, פשוט אני מתפוצץ, לא יכול, תסדר לי איך להתחיל לבנות מחדש. אז אני אספר לי איך זה קרה. מה היה תשמע? הייתי בקורס שלי. ושם החבר'ה, החילונים, אמרו לי, וואה, אתה לא כך מכיר וזה, בוא תכיר קצת את עולמנו, אל תהיה כזה מצומצם, כזה צער אופקים. ואז שני דברים, א', נתנו לי ספרים, רומנים, עמוס עוז, נתן זך, א', בית יהושע, הרומנים האלה, יש בהם שני דברים. א', זוהמה שאין כמותה. לפעמים אני לא מבין, אני אחרי התיאור שלו, אני מבין חלק מהספרים, כדי שאני אכיר וידע עם מה החבר'ה שלנו מתמודדים. נאלצתי לקרוא מתוקף תקציבי. לא האמנתי למראה עיניי שאנשים אינטליגנטים מסוגלים ככה לכתוב. אבל מה שיותר גרוע זה אומנים בשיטה, זה אומנות מיוחדת מנה. אתה מייצר אומן שבו ההזדהות עם הגיבור היא בכלל לא קשורה להשקפת עולם. לא מצויר כאיש אמיץ, ישר, חגום, שעושה טוב, הוא פשוט דמות שאתה מוכרח להזדהות איתו. ומולו יש את הדמות של מה שנקרא אנטי גיבור. עכשיו אתה בשיחות על דברים לא פשוטים, אתה מכניס בפיר גיבור את השקפת העולם שאתה מאמין בה, הכל משפטים. אגב, שתדעו, זה אפילו לא חייב לבוא באופן אורגני מהסופר עצמו. סיפר לי פעם יהודי מעניין בשם רובן פיירמן, שהוא היה יהודי שעלה מרוסיה, דוקטור לאתאיזם,
שאתם יודעים מה הייתה העבודה שלו ברוסיה? הוא היה ממונה במוסקבה על כל בתי התיאטרון במוסקבה. כל תיאטרון שאלה הצגה חדשה במוסקבה היה חייב להביא לו את הטקסט של ההצגה, והוא היה לוקח את ההצגות. הוא היה מומחה לתיאולוגיה, מומחה לאתאיזם. הוא הוסיף בהצגות, בפי האנשים המתאימים, בסיטואציות המתאימים, צורות דיבור שהשומע שהזדהה עם אותם אנשים היה אומר לעצמו, וואלה, הוא צודק. את כל הטיעונים האתאיסטיים שאין אלוהים, הוא היה מכניס בפי הגיבורים בסגנונות כאלה צמימים, ורק שום הצגה במוסקבה לא הייתה יכולה לרוץ בלי שהייתה החתימה שלו, שהוא עבר על ההצגה והוסיף את ההוצגות. הסובייטים לא לוקחים שם. צריך לחנך את הרוסים לאתאיזם, אז הם דאגו שכל ההצגות, שהכל יהיה בילט-אין עם השקפתה. אותו דבר, ספרי עמוס עוז, א' בית ישוע, נתן זכר. זה כישרון. אני לא מדבר על ספרים כמו בזכות הנורמליות, כמו באור התכלת העזה, שזה ספרי הגות שבהם הוא מתווכח אידיאולוגית על השקפותה. אלה ספרים שהכי פחות משפיעים. כי מול הטיעונים שהוא מעלה, יש לך 10 טיעונים הפוכים. מה משפיע? איך הם משפיעים? על ידי הרומנים שלו. זה ספר מרתק. כולם קוראים את זה, לא יכולים לגמור את הספר, יוצרים הזדהות נפשית עצומה, נפשית, לא שכלית, נפשית עם הגיבורים, וקולטים מהגיבורים את אותם משפטים שהסופרים רוצים שיכנסו ללב. אחר כך לקחו אותו קצת למוזיקה, ואומר, שני הדברים האלה חסנו. כלומר, התרבות היא הגורם מספר אחד. אני אומר לכם, אני לא אומר 100%, אבל תיקחו, תסתכלו אצל החברים שלכם, תתווכחתי, אתם כולכם מכירים חברים שלנו שילמו חילונים. ברמה כללית, מתוך 100 בחורים שגדלו בחינוך דתי ונהיו חילונים, 90 וכמה עשו את זה אך ורק מסיבות תרבותיות. בודדים היום, זה קורה להם בגלל ויכוחים אידיאולוגיים. יש כאלה, אני מכיר גם כאלה. אבל הם המיעוט שבמיעוט. עכשיו, אני גם מוכן לקנות בטיעון שיש כאלה שלמרות שהם לוקחים ציאניד במידה רבה במשך הרבה שנים, אבל בגלל שהם בבית או... ובגלל שהם עכשיו באים למכינה, ובגלל שלומדים תורה. תגידים, יש לפעמים אדם אוכל רעלים, אבל כל הזמן גם אוכל דברים שמאזנים את הרעלים, ואז הוא מצליח לשרוד להישאר בחיים. שתי תשובות בדבר. א', אבל למה לאכול רע? יכול שאתה מצליח לשרוד, אבל השאלה... יש הבדל גדול בין אדם שמצליח לשרוד ובין אדם שהוא מלא חיים, שהוא מלא קדושה, שהוא מלא רוממות. ב', אני חוזר למילים הראשונות שאמרתי. למה אתה משתף פעולה עם האויב? אני אומר לכם, זה שבציבור הדתי מאמצים את הסגנון האמריקאי, זה פשע תרבותי. שיהיה ברור, זה תרבות גוי, זה לא קשור ליהדות, זה לא קשור לעם ישראל. בסדר, יש בתוכנו היום הרבה אנשים שרוצים להיות כמו גויים. אנחנו כרגע לא יכולים להשפיע עליך. אבל אנחנו, שיש לנו תורה, שיש לנו אמונה, שיש לנו יראת שמיים, אנחנו נסתובב וניתן לגיטימציה לתרבות הגויית בעצם העובדה שאנחנו צורכים אותה ומסתובבים אותה, ונסמוך על זה שאחר כך בישיבה נקבל מספיק תרופות כדי שזה לא ישפיע לנו לרעה? איפה הראייה הערכית בדבר הזה? צריך להרים דגל ולהחרים ולמאוס ולהילחם נגד כל סממן
שמבטא את הבושה, את החרפה הזאת של תרבות הקופים במדינת ישראל.
האם אנחנו מסוגלים ליצור יצירה אלטרנטיבית? יש לי שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, נגיד שאנחנו עוד לא יודעים איך לעשות דבר הזה. בוא
נגיד.
ואם אנחנו לא נצרוך את התרבות הזאת, לא יישאר לנו ברירה, בזמננו הפנוי יצטרך חכמנה נפלן רק ללמוד תורה, לקרוא בהיסטוריה, ללכת, לעבוד. לא נוכל לבנות. לא נדע איך לנחל את הזמן הפנוי באופן ביטורי, נאלץ בכל זמן פנוי אך ורק לעשות דברים ערכיים. אני מניח שזה מאוד קשה, אבל לו יצויר שזה באמת יהיה ככה, זה סיבה להיכנס. בגלל שאני לא יודע להמציא תרבות שהיא כל כך שוערת ומלאת חיים והיא על תרבות אלטרנטיבית, לכן אני נכנע? אני לא מבין, מה?
כאילו, זה לא כזה שאתה אומר, אם אתה אומר ישר...
יודע, אני אומר את הדברים שלי בכוונה. אני אשביר לך עכשיו למה אני אומר בכוונה. כי בשם המילים האלה שאתה אומר, יש כאלה אומר, טוב, אז בוא ננסה ליצור תרבות אלטרנטיבית. וכשלא מצליחים, אז הנחת היסוד, שאנחנו לא יכולים לוותר על זה בלי שיש משהו אלטרנטיבי. עכשיו, אם מצליחים משהו אלטרנטיבי, מצוין. אם לא מצליחים לגמרי, אז חצי חצי. אבל קודם כל צריך למאוס ברע. קודם כל צריך להקיא את זה. קודם כל צריך להרים את דגל המלחמה באויב מספר אחד של העם היהודי, שמפיל חללים ושמות בכל העולם, ופה בארץ ישראל עומד להחריב אותה. קודם כל בוא נכריז על זה מלחמה, בלי חשבון, גם אם לא יהיה לנו אלטרנטיבה. כי אלטרנטיבה אחרת היא הרבה יותר גרועה. זה עניין עקרוני. צריך להכריז מלחמה בין אם יש לך תמורה לזה ובין אם אין לך תמורה לזה. אחרי שהגעת למסקנה שאתה מכריז מלחמה בין אם יש אלטרנטיבה ובין אם אין אלטרנטיבה, אתה יודע, החיים הם חזקים. שלא תהיה ברירה, גם כי יבצר אלטרנטיב. ואתה יודע שיש הרבה אנשים שמנסים ליצור אלטרנטיב. וגם יצירת אלטרנטיבה זה לא פשוט. צריך לבדוק כל דבר לגופו, יש הרבה דברים שנקראים אלטרנטיבה, אבל זה לא אלטרנטיבה. אתה רואה לצערי הרב הרבה יצירות של דתיים שהלכו בשביל ליצור אלטרנטיבות, אז הם עשו צנזורה והצליחו להוציא את הדבר הזה, אבל הרבה פעמים הם נשארו עם זה וגם לפעמים עם זה. כאילו שהאלטרנטיבה זה רק לדאוג שלא יהיו מילים גסות בשיר, לעשות סרט שלא רואים שם מה שרואים בסרטים חילוניים, אז זה כבר קשה. לא, זה לא מספיק. אלטרנטיבה צריכה להכיל השקפה חיובית. אלטרנטיבה צריכה לסלק את הזוהמה, אתה צריך להפכה לסלק את הסתמיות. לא, לא. אתה יוצא למלחמה לא עם אלטרנטיבה. אתה יוצא מלחמה קודם כל על ידי זה שאתה מועס ברע. סולד מן הרע, מקיא את הרע, קודם כל. סור מרע. תראו, אני אגיד לכם, בוא נהיה בגלוי.
היו שנים, אני דיברתי הרבה עם חבר'ה על יצירת תרבות הפנסים. לאט לאט קצת הבנתי שהם הציבור בגיל הזה, בגיל 18-19, לא כך מהר עושים תרבית על תרבות הפנסים. צריך קודם כל להכיר. עכשיו, יש גם תרבות אלטרנטיבית. תראו, התחיל נועם גלסנר, מרזוב גיל, לעשות בתל אביב פעם בשבועיים, אליו למלכה. חבר'ה באים, נפגשים, קצת מוזיקה, קצת שרים, קצת תואמים משהו, ושומעים שיעור. דבר נפלא. רוב החבר'ה שלנו עדיין לא באים לשם. הם מוצאי שבת במקומות אחרים. יש להם כבר אלטרנטיבה. אבל בוא אני אגיד לך משהו אלטרנטיבה. הרבה מאוד שנים יעברו, אם בכלל, תצליח למצוא אלטרנטיבה לעוצמה של הזוהמה היום, שכל העולם עובד עליה. מה זה נקרא אלטרנטיבה? אתה יודע מה עומד מולך? בהוליווד עומדים גדולי האנשים המכוערים בעולם, ובהשקעות של מיליארדי דולרים מייצרים תרבות מזוהמת. אתה חושב שאתה יכול ליצור אלטרנטיבה שתהיה בה עוצמות וויזואליות ומשיכה יותר גדולה מהיצר הרע המקצועי הזה שטובי רשעי עולם עמלים עליו בהשקעות אדירות וכל העולם כולו משווק אותם? אתה יודע, אתה רוצה, מה זה נקרא אלטרנטיבה? אם באלטרנטיבה אתה מתכוון ליצור משהו שיהיה מלא חיים, מלא עוצמה, מלא יופי, יותר מושך מזה, כן, אני מסכים איתך שתחזור הנבואה, אז בעם ישראל יהיו כוחות חיים שיהיו אלטרנטיבות. הנבואה זה אלטרנטיבה לקוסמים והמעוננים, להתמכרות אל הרע. כשהיה בעם ישראל נבואה, היו אישים גדולים, היו הופעות של חיים, והיו דברים שהיו מושכים את הלב עם עוצמות נפש מול כל ההתמכרות האובססיבית אל הרע של תקופת הקושמים והמעוננים. היום מול הוליווד אנחנו לא יכולים לצור אלטרנטיבה במובן שאתה מדבר על זה. אנחנו יכולים לצור אלטרנטיבה במובן של השתפקות במועד, שיהיה לנו נעים במוצאי שבת. אני מודיע לך, אני מוכן לשוח את הטלפון, שאנשים שהיו מוצאי שבת האחרון שם ברמת גן, הם יגידו לך, היה לנו נחמד. האם הנחמד הזה מתחרה בעוצמות של מה שמספק היום הבידור המערבי? לא. אבל הוא אתם. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור אחד. היה איתי במילואים פעם בחור צעיר שסיפר לי סיפור שנקרא סיפור מהסרטים. בחור בוגר היה בוגר יחידה מובחרת, והוא היה קצין בצנחנים, כבר לא זוכר בדיוק את הרקע, אני חושב שהוא היה נוחם ביחידה מובחרת. הוא השתחרר, כמו הרבה חבר'ה לא דתיים, חיפש לעשות כסף. ואז סיפרו לו משהו מעניין, שבהוליווד שחקני קולנוע ושחקניות קולנוע לא זזים בלי הרבה שומרי ראש. שם כולם הרי שודדים את כולם ורוסחים את כולם וחוטפים את כולם ועושים שם כל מיני דברים נוראים. אף אחד מהשחקנים האלה לא זז בלי שומרי ראש זה. ויצא כל שעה שהאנשי המקצוע הטובים ביותר זה הלוחמי היחידות המובחרות של ישראל, ומשרים שם הון תועפות, טיסה לשם, מתקבל משכורת אגדית. הוא נסע שם.
מאמר מוסגר, בעיניי, זה גיהנום, זה שיא השפלות. שאנחנו נהפוך להיות חרב להזכיר, זוועה. יש אנשים של כסף עובדים בהבטחה פה בארץ, אין ברירה. צריכים לקבל משכורת, אבל הם בסך הכל עושים דבר שהוא מצווה. אבל ללכת להיות חרב להזכיר באפריקה או באמריקה או בכל מיני מקומות, שזה אנחנו הצבא, אנחנו על חרבך תחיה, זה המקצוע שלנו צבא, חרפה שאין דוגמתה. אבל יש תופעות כאלה. הבחור הלך לשם, סיפר לי, שבתור מאבטח מתחיל, הוא מצא אצל אחד האנשים, משכורת התחלתית של 5,000 דולר לשבוע. אבל להיות צמוד 24 שעות. על עצמו, יכול להיות לא רע. שנה אחת לעבוד, לעשות בוכתה טובה, ו... עכשיו, אבל אתה צמוד אליו יום ולילה. אתה לא זז ממנו. עכשיו הוא סיפור. הוא הצליח להחזיק שם כמה שבועות. כמות הזוהמה, הרשע, הניעות, גבל, החמה, הרוע שהוא פגש בכמה שבועות, זה יותר ממה שהוא ראה בכל הסרטים וקרא בכל הספרים ושמע בכל השמועות, והוא הרגיש אם הוא נשאר שם עוד יום אחד הוא משתגע, הוא הופך להיות מפלצת. כאן זה עזב. כך סיפר לי. כאן זה עזב. אמר לי, זה חלאת המין האנושי. כך מילים שלו. אבל פעם אחת, הם יודעים שאני, היו שנים אחרי ששרנסקי, ששרנסקי היה בכלא, אני הייתה איזה שנה וחצי שאני הסתובבתי עם עמיתה שרנסקי באירופה ובאמריקה, ארגנו את ההפגנות, את המומות, את הפעילות הפוליטית לשחרור שרנסקי בסירי ציון. הגעתי פעם לוושינגטון, היה צריך לנו שם פגישה עם שולץ. דרום אפריקה תפסו איזה מרגל רוסי, ורצינו לשכנע אותו לעשות איזו עסקה להחליף את שרנסקי. שולץ הזה היה שר החוץ האמריקאי. אבל כדי להגיע לשולץ לשכנע אותו, אז החלטנו שבוע שלם לעשות לובי. כלומר, להיפגש עם אנשים בעלי השפעה על שולץ, להסביר להם את זה, לדאוג שהם ישכנעו אותו, ולבוא אליו לפגישה רק אחרי שכבר מספיק אנשים לחצו עליו ואמרו לו, תשמע, תסכים. באחד הימים אנחנו מנסים לקבוע פגישות עם אנשים, לא מצליחים. זה לא יכול, לא יכול, לא יכול. בסוף שאלנו מישהו מהחברים שלנו שם, שעזרו לנו, למה אנחנו לא מצליחים? ביום ההוא, אחרי הצהריים, יש חלוקת פרסי אוסקר, כל ארצות הברית צמודה לטלוויזיה, ואי אפשר להיפגש. הושבתנו למשך ערב שני. אז ישבנו בבית מלון, לא היה מה לעזור, אמרנו בוא נראה מה כל אמריקה עסוקה. רבותיי, אתם לא מאמינים לדבר הזה. עולים אחד אחד, יש, ניקח על שם, זה נעשה באיזשהו מבנה, כולו כסף, יהלומים, זהב, אני לא יודע, הכל מואר, הכל זה משהו מבהיל, ענק. כל ארצות הברית עומד מסתכלת על אנשים שמקבלים את פרסי אוסקר. מי זה אנשים האלה? שארצות הברית מעריצה אותם. שכל ארצות הברית מפסיקה לעשות שום דבר, ושהם מסתכלים מי השחקנים שזכתה בפרס האוסקר על המשחק הזה. ושואלים אותי, רובם, אני לא יכול להתחייב על כל אחד מכם, רובם זה אנשים שהרמה המוסרית זה רמה שמעוררת בכל אחד מאיתנו סלידה ובחילה. אלה שער הערצה של התרבות המערבית. ואנחנו צריכים להיות חלק מזה. אנחנו צריכים להתפעל מהסרטים האלה, אנחנו צריכים לשמוע את השירים האלה, אנחנו צריכים להיות חלק מתרבות שלמה שמעריצה את הרוע, שמעריצה דמויות שחוץ מאשר להיות שחקנים, כן, יש היום ז'אנר חדש, אתם יודעים. השחקנים הרי יש להם מיליונים, מיליארדים. אז בשביל להיראות יפים, יש כזה שתורם להצלת דולפינים בים האטלנטי, יש כאלה שתורמים להצלת הדובים השחורים בהימלאיה, יש כאלה שתומכים במעון ילדים, הם עושים כל מיני. אין היום שחקן שהוא לא תומך במשהו. אבל תשאל על חיי המשפחה שלו, תשאל על חינוך הילדים שלו, תשאל על תרומתו הערכית לחברה האנושית. חוץ מסרטי הזוהמה שמחריבים את החברה האנושית שהוא היה שותף בה. ואלה הדמויות שמעריצים אותם. פעם נפלתי במכונית בבוקר בתאריך 1 בספטמבר. הערך שפותחים את שנת הלימודים במדינת ישראל, 7 בבוקר אני שומע חדשות, אחרי החדשות כתבים. אז זה כתב איתו של כל ישראל, הולך לדווח לנו, כנראה לא השבע זה השמונה, אני טועה, מה שנקרא עומד בפתח של בית הספר ומראיין ילדים, שלום כיתה א'. אז אני שומע ברדיו רעיון מסוג זה. שלום ילדה. שלום ילדה. שלום. את שמחה שאת הולכת לכיתה א'? כן. מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה? ילדה בת 6, שאלה אינטליגנטית מאוד. מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה? ילדה בת 6. ילדים ל-18 לא יודעים. אז ילדה בת 6. נו, נו, אל תתביישי. תגידי מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה? נכון? את רוצה להיות שחקנית? כן, כן. או אולי דוגמנית? כן, כן. אז אנחנו מברכים אותך, ומחלים לך שתהיי שחקנית. רדיו ממלכתי של מדינת ישראל, מכספי משלם המיסים, הולך לבתי ספר להכניס לראש ילדים בני 6 שפסגת השאיפות בחיים זה להיות שחקנית או דוגמנית, ואנחנו צוחקים על זה. אתם לא מבינים שבכזה החברה שלנו נראית כמו שהיא נראית? אתם לא מבינים שזו הסיבה מספר אחת למה אף אחד אין לו אומץ לקבל החלטות למגר את הטרור הפלסטיני? כי בשביל למגר את הטרור הפלסטיני צריך עוצמה מוסרית, ואין לנו היום את העוצמה המוסרית, כי בחברה הישראלית אין ביטחון באיזושהי עמדה ישראלית ייחודית שמצדיקה מאבק קשוח נגד הפלסטינים. ואנחנו נשתף פעולה עם הגורם מספר אחד שמחרים את מדינת ישראל, מרכיב אותה לתוכו את מה. עד כאן הקדמה, שאלות. לא הכנת שיעור, זה רק לפני השיעור. ככה נתחיל בשיעור, כן.
השאלה על השלושת הדברים, על הסתם, אם יש שיעור סתם, אבל הוא מכלל מוזיקלית, הוא נורא משהו.
קח את המנגינה שלו ותחבר למילים שהם לא סתם.
מילים זה בדיוק, נושא בדיוק.
יש לי חבר, אברהם רקנאטי, סלוניקאי, שידע אז היה לוקח מנגינות יפות שהמילים שלהם שם חבל על הזמן ומחבר אותם לזמירות שבת שיש שם מילים נהדרות אבל המנגינות כאלה יפות בשבילנו לשיר זמירות שבת, אתה יודע למשל, אני כבר לא זוכר, הוא עשה כמה דברים מאוד יפים למשל זומי שלא אכלנו, ברכו אמוני, סבנו ואותנו. אתה יודע איזה שיר נשאר? חידון, אחר כך. כלומר, לקח מנגינות יפות וחיבר אותם למילים. יש לנו מילים שלנו. יש מוזיקה שמוצאת חן בעיניך? זה אגב שאלה מעניינת. גם ההמנון של בני דוד. מה, אתם מכירים את ההמנון של בני דוד? לא. גדלו דורות חדשים, מי שער, מי פילה. בסוף מחזור א' או מחזור ב', ישב מישהו וחיבר איזה מילים. אז הוא לקח מנגינה של איזה... זה היה שיר כזה, ספידי גוזלס, משהו כזה. אחר כך היום שרים ישראל, תחת השיר או משהו כזה, מה שרים היום. כן. יש לזה תשובה של ישראל נג'רה. רבי ישראל נג'רה, אתם יודעים איפה הוא היה, איפה הוא חי? הוא היה רב של עיר חשובה. אתם יודעים, שמעת את השם רבי ישראל נג'רה? היה תלמיד חכם גדול, הוא היה רב של עיר. אם אני אשאל אתכם כל מיני שאלות על שחקני קולנוע או שחקני כדורגל או שחקני כדורסל, אתם בטח תדעו באיזה קבוצה הם שיחקו ומתי הם נצחו. רבי ישראל נג'רה היה רב של עזה, ועזה הייתה קהילה יהודית גדולה עד שהיא גורשה בפרעות לפני קום המדינה, רק לדעת, כן? ועזה הייתה קהילה יהודית גדולה. רבי ישראל נג'רה היה רבה של הקהילה היהודית בעזה, והוא היה משורר גדול, כתב הרבה שירים, והוא דן בתשובה האם מותר לקחת מנגינות של גויים ולאמץ אותם לשירי קודש. ותשובתו הייתה חיובית, כי לפי טענתו אין הטומאה יכולה להתדבק במנגינה, ויש אפשרות לטהר את המנגינות על ידי שמנתקים אותם מהמילים שלהם ולוקחים אותם, ובפני שלא יחשוב על המילים הגויות שהוא שר את זה, אלא באמת בעיקר זה מותר, כן, הוא היה לוקח ממנגינות שאנשים לא כך הכירו את המילים שלהם וצרב את זה. הוא אמר שיש בין הישמעילים מנגינות עם אוקטבות גבוהות מיוחדות שמזכירות את התקופה של ואם שרו בית המקדש, והוא אוהב לקחת מהם את המנגינות האלה ולחבר אותם לתוך שירי קודש. אז זה משהו אחר. מי שאומר שיש שיר שיש שם מוזיקה יפה, המוזיקה לא מקבלת תומה. מותר לקחת את המוזיקה של אביב גפן ולחבר אותה למילים טהורות. מותר. אבל זה שאתה לוקח את המוזיקה עם הצוות שלה ביחד, זה אסור.
לכן דיברתי על השירים הסתם.
גם הסתם. לא, אבל הסתם זה תרבות. גם הסתם מקרקל. תוציאים את המילים סתם ותכניס מילים טובות. סתם זה תרבות, סתם זה גם כן סוג של זוהמה. כן.
אבל
אם
זה נגיד מילים באנגלית,
יש סתם מילים. יש.
בואו נהיה לפחות בינינו שרים עכשיו. אתה רוצה תיאור?
לא הבנתי מה שאלת. אני אומר שוב, יש בשימוש בשירה כזאת שני טעמים. הטעם האחד זה שאתה לוקח את זה קומפלט עם כל מה שיש בזה, משלושת הדברים, מחלק משלושת הדברים, ואתה מפנים את זה בתוך אחת. גם אם התרומה הזאת היא קטנה או יכולה להיות מנוטרלת על ידי גורמים אחרים, עצם השיתוף פעולה עם חדירת תרבות האויב לרסק את החברה הישראלית, זה בגידה. זה בגידה בעם ישראל. צריך להבין שהחדירה של התרבות הזאת הסתובב היום בארץ. תראה איפה נמצאים בני הנוער, מה יש בראש שלהם, מה ממלא את השאיפות שלהם, מה אתה חושב שאם זה עם ישראל ייבנה, מזה תיבנה המשפחתיות בישראל, מזה ייבנה אהבת ארץ ישראל. אז אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הדבר הזה, להגביר את היקף המכירות של הדברים האלה בארץ.
לא מזמן קראתי, לא מזמן, לפני איזה 3 שנים קראתי בתחילת מאמר שמדינת ישראל מקום ראשון בעולם לא זוכר בדיוק את המינוח, יחד עם מוזיקת הטרנס יש כאלה איך? איך? איך קוראים למה שנקרא, זה הולך עסקת חבילה, זה הולך עם מוזיקה טרנס, עם אקסטזי, עם יין, עם מה? איך? לא משנה. בתחום הזה, אני לא זוכר את המילה, לא משוב, בתחום הזה הצלחנו להגיע בים התיכון להיות מדינה מקום ראשון בצריכת הדבר הזה. מקום ראשון בתושב. עם כל זה שמדינת ישראל יש ערבים ויש דתיים וחרדים, הצלחנו להגיע למצב כזה, טובי האומנים מכל העולם וטובים וכל זה היו באים במיוחד למסיבות כאלה בישראל, כי היו אומרים שבישראל יש את המסיבות הכי גדולות, עם האקסטאז' הכי גדולה, עם הכיף הכי גדול, והיה מאמר גדול שטובי האומנים של הדבר הזה באים מכל העולם לעשות חוויות בישראל. חרפה! אנחנו צריכים לשלם עם החרפה הזה? כן. כמו שהגענו באותו זמן בערך למקום ראשון בעולם, סחר אנשים. אז אולי גם בזה אנחנו נחגוג ונתפאר? סליחה, לא שומע? שזה מה? לא, לא הבנתי, פשוט ממש לא הצלחתי להבין מה שאתה אומר. נו, אז מה אתה רוצה לומר בזה?
זה שבגלל זה החילוני שבגלל זה אתה כל כך גדולה של כולם.
אתה מבין, בזה אתה רוצה לתת לגיטימציה?
לא,
אני מבין מה שאתה אומר. אתה ודאי צודק, אני אגיד לך יותר מזה, בתקופת מלחמת לבנון היה פה קמן של פיקוד צפון וסיפר לנו שהחיזבאללה גייס סכומי עתק בשביל לעסוק בהחדרת סמים למדינת ישראל בקונספציה שחלק מהמלחמה נגד מדינת ישראל זה למוטט אותה מבתוך. כאסטרטגיה, למוטט את החברה הישראלית על ידי החדרת סמים לתוכה. ואני אומר לך שזה בכלל לא משנה אם מישהו מתכנן את זה או לא מישהו מתכנן את זה, אבל התרבות הזאת, כולל כל השירים האלה וכל הסרטים האלה, זה אותו דבר. זה סוס טרויאני שנכנס לחברה הישראלית. אתם מכירים? יש שיר מאוד מפורסם של הימים ההם, האחרונה ראיתי מישהו ציטט אותו באחד העיתונים, אז בטח אולי ראיתם את זה, למרות שאת השיר עצמו בטח אתם לא הכרתם. שיר של נתן אלתרמן, שכתב לפני 40 וכמה שנים שיר על זה,
שהאויב לא יוכל לנו בטנקים ותותחים, הוא ישלח את השטן להילחם בנו. השטן הוא יילחם בנו לדי זה שהוא יגרום לנו לאבד את האמונה בצדקת דרכנו. וכשנאבד את האמונה בצדקת דרכנו, ניפול. לא מדהים. בשנות ה-50 האמונה בצדקת דרכנו הייתה אבסולוטית. אז לכן, למרות שצהל היה כל כך עלוב, אני אומר לכם, אני קורא מדי פעם כל מיני דברים, אני שומע דברים, אני לא יכולים לתאר עצמכם באיזה מצב עלוב היה צהל. ניצחנו בכל המבחנים, במלחמת השחרור, במלחמת במבצע סיני, במלחמת ששת הימים, לא בגלל שהיינו מקצועיים, לא בגלל שהיינו טובים, לא בגלל שהיינו כלי נשק טובים, רק בגלל סיבה אחת, כי הייתה לנו אמונה בצדקת דרכנו, מתוך כך נחישות. הצבא של היום הוא פי 10 יותר מקצועי, יותר טוב, יותר מעולה, יותר טכנולוגי, יותר רב בכמות, יותר בהכל על מה שהיה פעם, והפערים עם צבאות ערב רק גדלו, ואנחנו שנים לא מסוגלים לנצח. איבדנו את האמונה בצדקת דרכנו. ונתן אלתרמן כתב את זה שיר לפני 40 שנה, שזה השטן שיוכל לנצח אותה. אז אנחנו נשתף פעולה עם השטן? כן? אני אמרתי לך את זה כבר, אמרתי פה את זה בצורה מספיק ברורה, אז אחד מהשניים, או שבגלל שזה כל כך שונה ממה שאתם חושבים, אז זה עוד לא נקלט מה שאמרתי, או שזה נקלט, אבל אתם לא מאמינים למה שאני אומר. אז אני לא יכול לשכנעתם. אני אומר לך, שכשאדם חוזר על מנטרה עשרות ומאות פעמים, גם אם הוא חושב שהוא לא מסכים איתה, אבל כשהוא חוזר אותה הרבה פעמים, עד שהוא יודע בעל פה וזה חלק ממנו, הוא חוזר עליו מתוך התלהבות, זה משפיע עליו. האמירה הזאת, שאני לא מאמין במילים האלה, ואני לא מייחס לכם חשיבות, לכן זה לא משפיע עליי, זו אשליה, זה תירוץ. תדבר עם כל פסיכולוג מתחיל, אין דבר כזה בעולם. אדם הוא לא פר הזה. כשאתה שר בהתלהבות, רגל פה, רגל שם, ואתה נשחף עם המנגינה, משהו מהדמיון הזה, מחיפוש השלווה הזאת, מהרצון לפרוק אחריות, מהרצון לשבת רגל פה רגל שם בלי להכריע, נכנס לך בלב ומשפיע לך. תרצה או לא תרצה, זה קורה. זה יגיד לך כל פסיכולוג מתחיל. מה זאת אומרת? איך יכול הדבר כזה? כשאדם חוזר על משפטים, אין ספור פעמים, יודע אותם בעל פה, שר אותם בהתרגשות רבה, ואתה אומר, לא מייחס למה שאני חושב, זה לא משפיע עליו. זה משפיע עליו. ונימוק שני אמרתי, זה שיתוף פעולה עם האויב. איך יכול להיות שאתה בא למכילה סתם צבאי בלי, אתה בא למקום מוסד שהציע את דגל להיות עבד השם בישראל עמו, ואתה שומע מוזיקה רעשנית של האויב, מתוך חדר האוכל. איך זה יכול דבר כזה? אתה משאר לעצמך שאתה תיכנס לכפר ערבי ותשמע שם ברדיו התקווה? יכול להיות דבר כזה? לא יכול להיות דבר כזה. אבל ההפך, כן.
אני לא שר בהתערבות, ואני חוזר על הפרוז ומאוד פעם כששומע את נדע, לפני השנה אפילו נרדם עם זה, אני לא שר את כל השני
זה לא טוב זה בכלל דבר מדהים אני רואה את הדבר הזה, זה דבר שאני רק לאחרונה הכרתי אותו, על זה שאנשים פותחים את הרדיו המוזיקה, הולכים לישון ונרדמים. אני בא מחבט, אנשים מתעוררים, למה? תדליק לי, אני רוצה לישון עם המוזיקה. אתה פשוט מצחיק אותי, מה אני אגיד? אתה מכניס לעצמך את זה לא רק במודע, בתת מודע, בשינה, אתה יודע איזה תהליכים אדם עובר בשינה? אתה נרדם עם זה, אתה מתעורר עם זה. תשים לב פעם. אני כל פעם, אחרי הקפות שניות זה קורה. אני הולך לישון, אני קם בבוקר, כל הזמן מתנגן לי בלב, השירים שרתי אתמול בלילה לפני שהלכתי לישון. זה תמיד, זה ברור. הדבר שהכי משפיע על הבן אדם זה מה שהוא שומע לפני שהוא הולך לישון. אז הבית יוסף כותב עצה, לפני שאתה הולך לישון תלמד משניות. כי משנה אותיות נשמה. הבית יוסף כל לילה לפני שהיה הולך לישון למד חי פרטים משנה. 18 פרקים משנה גרס כל ליל לפני שולד ראשון. כל חודש הוא היה מסיים את השש משניות. בוקר הוא היה קם, היה כותב מחברת, דברים שהתגלו לו ברוח הקודש בלילה. יש ספר שלם, עתיד מישרים, על כל הגילויים שהיו לו ברוח הקודש. כן? והוא נתן קצה, לפני שאתה הולך לישון, תגיד חי פרטים משנה. בסדר, חי פרטים משנה זה יכול להגיד רק לבית יוסף. תגיד פרק אחד למשנה. לפני שאתה הולך לישון, תלמד פרק אחד, תחזור על פרק אחד למשנה, לפני שאתה הולך לישון. אני מבטיח לך שכל העולם הפנימי שלך יהיה אחר. וכשאתה הולך לישון נרדם עם המוזיקה של אביב גפן, ככה אתה תראה. תרצה או לא תרצה? כן.
יש פעילויות שלא פסיכולוגים, טובות, מאוד, יחידותיו,
איך נכון? תראה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא הפקיר אותנו, לא שלח אותנו לעולם הזה לבד, נתן לנו פה בראש מוח, אדם צריך ללמוד תורה, אדם צריך שיהיה לו שכל ישר, ואז הוא בוחן כל דבר לגופו. אם יש דברים שהוא לא יודע, אז חז"ל אמרו, עשה לך רב, אז הוא יכול להתייעץ. לא עוד את חטשים. אבל אני אומר בו, באופן כללי, צריך להבדיל בין תרבות שהיא כולה פרי נחר של פלישת התרבות הגויית אל תוכנו, ובין דברים שהם צומחים באופן אמיתי, אותנטי, מתוכנו, מתוך עולמנו הפנימי, מתוך התורה שלנו. כן?
הרב לימן אותנו את שיטת דוד, איפה שיטת דוד נכנס?
זו שאלה מצוינת. מה אתה בורר? אני גומר עוד שלוש דקות. שאל ידידנו, מי שאל את זה? שאנחנו למדנו על שיטת דוד, שהוא בכל דבר לקח את הטוב והפך את זה. שיטת דוד אינה אומרת שלכל תמה אומרים טהור. תמה הוא תמה, ותמה תמה יקרא. אבל השאלה, מה גורם לאנשים להידבק בתומעה הזאת? זה שאלה. אומר שם הרב, זה שהאויב נמצא שם. למה הוא נמצא שם? מה גורם לו להיות שם? למה הוא לא בא אליך? עכשיו אני אגיד לך. זה באמת שאלה מאוד מעניינת. מה קרה שאלוויס פרסלי וג'ון לנון הצליחו להפוך את כל התרבות המערבית על הראש? קצת אינפורמציה. התרבות המערבית עד סוף המאה ה-19, וגם תחילת המאה ה-20 הייתה תרבות אינטלקטואלית, רציונלית, להרבה ספרות, הרבה מוזיקה, הרבה פילוסופיה והרבה אידיאולוגיה. אבל בגלל שכל הדברים האלה לא היה להם בסיס אמיתי, עמוק, בצדק, במוסר, בטוב האלוקי, זה הוביל את המאה ה-20 לאסונות היותר גדולים שלו בהיסטוריה. במלחמת העולם הראשונה, שבגלל תאוות לאומיות פרצה מלחמה שבה נהרגו 25 מיליון בני אדם, למלחמת העולם השנייה, שבגלל תיאוריות פשיסטיות גזעניות פרצה מלחמה שנהרגו ב-50 מיליון בני אדם והיו בטלוויזיה, ולקומוניזם שבין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה, אומרים שסטלין הצליח להשמיד משהו בסדר של בין 30 ל-60 מיליון רוסים מבני עמו על מזבח החינוך מחדש של העם. ואז נוצרה במערב בצדק ריאקציה שאומרת, עזוב אותי מאידיאולוגיות. אתם מכירים את השיר של ג'ון לנון, Imagine? מכירים? אני, אם אתם רוצים, אז תיגש אליי מחר, אני אתן לך 20-30 חוברות של מישהו שכתב מאמר מאוד מעניין על השיר הזה וניתח את המשמעות של השיר. השיר הזה, בקיצור, אומר בשפה צברית פשוטה, עזוב אותי מאידיאולוגיות, עזוב אותי מדרך זו או דרך אחרת, בשבילי הכל אותו דבר, אני רוצה שהכל יהיה אותו דבר, אני את שלי, אתה את שלך, תחשוב שהכל אותו דבר. זה מוביל את האנושות אל ה... סימאון הכי נורא שיש לה למשמעות. האנושות של אחרי ג'ון לנון היא אנושות שבהיסטריה היא מחפשת את המשמעות של החיים. אבל כשאתה דן על שיטת דוד, אתה שואל, מה גרם למאות מיליונים של אנשים להיסחף אחרי הטמטום הזה? תשובה, לא רק בגלל שהוא מוזיקאי, אלא בגלל שבחברה האנושית הייתה אכזבה תהומית מאידיאולוגיות השקר שהפכו את כדור הארץ לגיהנום. וכריאקציה לכל אידיאולוגיות השקר הלכה ונתייצרה שיטה שאומרת בלי אידיאולוגיות. עזור אותי מאידיאולוגיות, לא רוצה לשמוע אידיאולוגיות. יש בזה אמת. האמת היא לא אימג'ים. האמת היא הפחד והרתיעה מאידיאולוגיות של שקר, מאידיאולוגיות של אכזריות, מאידיאולוגיות שמחריבות את העולם.
זה מה שצריך לקחת
מהתרבות
המערב בעצם?
מה?
זה מה
שצריך לקחת מהתרבות המערב? זה לא צריך לקחת מהתרבות. זה הצימאון הזה למשמעות אחרת שיש בטוב, שיש הזה, זה צריך לעורר אותנו לשאול את עצמנו האם אנחנו מסוגלים להעמיד את התרבות החיובית האלטרנטיבית שהיא לא תרתיעה, שהיא לא תרתיעה. זה אורם ש... אור התורה הוא צריך להופיע בעולם אידיאולוגיה, תפיסת עולם, השקפה, השקפה מאוד מחייבת, השקפה מאוד חד-ממדית, מאוד ברורה, מאוד כוללנית, אבל אין בה שום דבר מהרוע של הלאומיות ושל הפשיזם, של הקומוניזם, של כל הזים למיניהם שהנושות כבר נקעה נפשה מהם. זה בדיוק השלב שהנושות נמצאת בו. בשיטת דוד זה לא רק להילחם נגד התרבות המערבית. נכון? אתה צודק? אני נלחם עכשיו לא נגד תרבות המערבית, אני נלחם נגד תרבות הקופים, נגד העובדה שאנחנו מחכים את, ה- את, ה- את הדבר הזה. אבל לגבי הגויים עצמם, הם באמת מסכנים, הם באמת אומללים. הם היום חיים במלחמה נגד המלחמה. מה אתה רוצה? כדור הארץ במשך 30 שנה, במשך 30 שנה סיפק 3 מלחמות שבהן נהרגו 140 מיליון בני אדם. אתה מבין מה זה? אז אם אתה דן על האנושות, כי באמת אנושות אומללה שמחפשת דרכה ולא מספיק להתקיף אותה, צריך גם לראות האם אני יכול את הצימאון הזה למשמעות להופיע בצורה כזאת שיעיר את הדרך לפני השבנו שוב. רק הבעיה שקודם כל אנחנו צריכים בעצמנו להיות כאלה. אנחנו לא יכולים לעשות מהפכה בעולם הגוי כל זמן שעם ישראל הוא רק עוסק בחיקוי של הגוי. אנחנו קודם כל צריכים להעמיד פה אלטרנטיבה. אבל שיטת דוד זה לא לתת לגיטימציה לרע. זה לא מה שלימדתי בשיטת דוד. שיטת דוד זה לשאול את עצמנו מהי האמת בהימשכותם אחרי הרע. ואני מבין מה האמת בהימשכות אנשים אחרי ג'ון לנון. האמת שבהימשכות אנשים שאחריו זה לפני שנקעה נפשם אידיאולוגיית השקר. ואת זה אני מבין, אני אפילו יכול להזדהות עם זה. אבל אני מרחם עליהם שהאלטרנטיבה לאידיאולוגיות של שקר זה בלי אידיאולוגיה בכלל. שמובנים מסיר זה אפילו יותר גרוע.